ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נדבר גם על התקופה, גם על הפרשה וגם על סוגיה מעניינת שמדברת על הבדל במלכות בית דוד ומלכות שלושה שבטי ישראל. אז הכל קשור. החוט השני העובר בכולם זה גם כן קשור לפרשיות השבוע, וזה נושא של שם על המשכן. אפשר להגיד לך אם היית את הבול? אולי נתחיל באמת מהפרשה. כתוב בפרשה מה מביאים לבית המשכן. אז גם בפרשת תרומה וגם בפרשת ויקהל, שמן למאור, שמים לשמן המשכן בקטורת הסמים. שימו לב, כתוב שמן למאור, זה בשביל המאור, שמים לשמן המשכן בקטורת הסמים. לא כתוב שמן לשמן המשכן. אבל שמן הקדמון, צריך להיות כתוב שמן המאור ולשמן המשכן, ובשמים לשמן המשכן בקטורת הסמים. גם בפרשת השבוע, כאשר מדברים על הביצוע, עכשיו מדברים על הציווי. פרשת השבוע מדברים על הביצוע, אז גם כתוב אותו דבר. אנחנו רואים את הפסוק, את הבושם, את השמן המאור, כן? לשמן, ואת הבושם, את השמן, למאור, שמן המשכן יותר מסוים. אז זה קצת יותר מורכב. כאן אפשר להישב שהכוונה גם לשמן המשכן, ולמעשה זה לא מפורש. טוב, אנחנו נחזור לשאלה הזו אחר כך, כי יש על זה לדעתי תשובה מעניינת. בכל אופן, הגענו בתקופה, אנחנו נמצאים בתקופה, אנחנו יצאנו מפורים והולכים לקראת פסח. תקופה הזו מפורים לקראת פסח הוא לא סתם איזו תקופה שבאמת, אלא כתוב בגמרא במסכת תענית שכשנכנס אדר מרבה בשמחה, אז זה לא רק אדר, אלא זה גם בגלל הניסים שממשיכים בניסן בפסח. ופורים קשור לפסח, ויש אפילו הגדרה, דיברנו על זה, שמי שנכנס אדם מרבה בשמחה, שפורים מרבים בשמחה, זה קורה גם את חודש פסח, לפחות עד פסח. וזה גם מתכוון קצת על הדעת, כי אם אנחנו מדברים על המבול, הניסים, החגים, אז איזה חג, איזה מועד יותר חשוב? כלומר, פסח יותר חשוב מהדורים. פסח זה מהתורה, יכולים זה רק מדברי דין, פסח זה איסור מלאכה, ונתבר ומקווה לפעמים את זה. פחות מזה, בקיצור, פסח זה יום זמן חירותנו, זה הרגל, וכל הדבר. חולים זה משהו, זניח לעומת פסח, זה נתקל הרבה יותר מוכר. אבל בכיר, בלוח השנה, פורים זה קודם. יש משמעות גם כן הקדימה והקלנדרית של לוח השנה, פורים זה קודם. יוצאים מפורים לקראת פסח. ואיך עושים את זה? מבחינת התודעה, מבחינת ההרגשה, מבחינת המחשבה. אז כבר הזכרנו בהקדמה, פורים זה נס נסתר. אנחנו יוצאים מנס נסתר בפסח של נס גלוי. והדבר הזה שפורים הוא נס נסתר ופסח זה נס גלוי, הוא גם נשאר לנו כטעם, הייתי אומר, קצת תפל בפה. איך את מה אומרת? למה לא מעלה בגורים? הקאטי עבדי החשבון שלנו. אז היום אנחנו לא עבדי החשבון, היום אנחנו עבדי טראמפ. אבל באותה תקופה, גם אחרי הגאולה, אנחנו נשארנו עבדים של אחשוורוש, זה כולל מרדכי. מרדכי מתמנה כבר משנה למלך, אבל הוא משנה למלך של אחשוורוש. והוא משנה למלך לא יהודי, אלא משנה למלך של 127 מדינה. זאת אומרת, יש לו משרה אצל הגויים. בדיוק כמו יוסף. יוסף הצדיק, הוא משנה למלך פרעה. אמנם יוסף היה כנראה יותר עוצמתי ממרדכי, כתוב עליו רק הכיסא הגדל לנקע, למרדכי זה לא כתוב, אבל זה דומה מאוד. גם זה משנה למלך פרעה, הוא גם כן נושא במשרה, במינוי, בתפקיד, אצל מלך נוכל. זאת אומרת, גם על יוסף שלום, על הקטי עבדי פרעה עודם. אבל, כל הדבר הזה הוא משתנה ב-180 מעלות כאשר אנחנו מדברים על פסח. בפסח אנחנו עצמאים יצאנו מזה מלחמתנו. אנחנו מדברים כעת על 70 שנה, יום עצמאות 70 שנה, זה בעסק גדול, כן? אבל יום עצמאות הראשון של עם ישראל, בעצם ישראל כולו חוזר לשורש, יום עצמאות הראשון זה מלחמתנו, זה הפסע, וזה מפורש בגמרא, שבכל זאת צריכים לומר הלל בפורים, מקל וחומר, מה מעבדות חירות, שזה היה בפסע, ובשירה, יצאנו מעבדות לחירות. פורים קל וחומר, כי יצאנו במוות, בסכנת מוות לחיים. למה בכל אופן לא אומרים? אחד התרצים, הקדי עבדי על השירות שלנו, לא לגמרי יצאנו. היה פה נס נסתר, הייתה פה גאולה נסתרת. אבל לא כולה כולה, אסתר המלכה בוכה בדמעות שליש, כלי כלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי של הקטי, כלומר היא שבויה אומנם בכלוב של זהב, היא מלכה, מלכת אסתר, אבל מלכה של אחשוורוש, מלכה של גוי רשע, גוי בימי, גוי ששונא את המסר יותר משל את המה, היא רצתה להשתחל משם והדבר הזה לא ניתן. זוכה עליו להוליד את דריאבש, שהוא בנו של אחשוורוש, מאסתר, ודריאבש אחר כך מחדש את בניין המקדש, אבל בשלב יותר מאוחר, באותו שלב שמרדכי עולה לסוס, למשרה של המלך, עדיין אנחנו בגלות. ולכן, למשל, יוסף ומרדכי לא נחשב מלאכים. הרמב"ם כשמדבר על מלכות, אז הוא כותב בתחילת הלכות מלאכים, איך הסדר? הסדר הוא ש... שלוש מצוות הצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ למנות להם מלך שלמה עשו תשים עליך המלך ולהכריז זרוע של המלך שלמה תמחה את זכר המלך ולבנות בית הבחינה שלמה לשנות ולשו בת השם. עכשיו הדברים האלו הם מתקיימים לכאורה במרדכי. מרדכי נהיה מלך, משנה למלך, בסדר, גם מלך, גם ירובעם נקרא לפי הרעבד משנה למלך. הרעבד כותב על ירובעם שהוא מבחינת, כמו שאמרה אומרת, יש קיסר ויש פלאג קיסר. זאת אומרת, יש קיסר וחצי קיסר, לא זה חצי קיסר, אבל קיסר, משנה למלך. אז מרדכי הוא גם לכאורה ראוי להיות מלך. הוא גם מוכה את זרו של המלך, הוא גם פעיל בבניין המקדש. אחר כך יחד עם מרדכי, שקס הגדולה, מרדכי הוא חלק מהשקס הגדולה, הם בונים את בית המקדש ומתקנים את חג הפורים והכל. אף על פי כן מרדכי לא נחשב למלך ולא למשנה למלך מבחינה יהודית, כמו שיוסף לא נחשב למלך מבחינה יהודית. למה? כי זה דווקא בשעת כניסה לארץ. אין פה כניסה לארץ. אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש, אנחנו עדיין בגלות. אנחנו עדיין מציינים פה נס מסתר שמתרחש בחשיכה, גם כי ילך בחושך ישבור, זה פורט, כן? אצל משה רבינו זה לא כתוב, משה רבינו עצמו היה מלך, משה דואג למחיית המלך דרך יהושע, כן? משה דואג את יהושע, ומשה רבינו הוא גם דואג לבניין המשכן, שזה המקדש הראשון. אבל אם לא נכנסו לארץ, אז צריך להבין למה משה נקרא מלך. השם מנה אותו למלך, אבל למה הוא מלך? התירוץ של מי שמלך בשעת כניסה לארץ באופן חוקי לגמרי זה יהושע. יהושע עוסק בהכשרה של מחיית עמלק ובהכשרה של המקדש. במקדש, המשכן עובר בארץ ישראל, בכבוד, בכל הדברים, במשך תקופת השופטים. בסוף הוא ייבנה על ידי דוד ושלמה בירושלים. אבל בכל אופן, אצל משה לא שמענו שהוא נכנס לארץ. משה הוא ההפך מכניסה לארץ. אז יש כאן דבר מעניין, וזה בעצם כתוב בגמרא במגילה בהקשר אחר. הגמרא במגילה אומרת שלושה תירוצים לעולם עליהם. תירוץ אחד בגלל שאנחנו עבדי משורות. תירוץ שני בגלל שקניית המגילה זה תחליף לעלם. כך מביא הרמב"ם. קנייתה זו גילולה. קניית המגילה זה כאילו עולם עליהם. וכך פסק הרמב"ם, ולכן הרמב"ם הביא הרמב"ם. מי שלא מצא מגילה כשרה, שיגיד עליה, בדל זה תחליף למגילה. ותראו שלישי אומר את הרמב"ם, שאין אומרים עליה על מה שבחוץ לארץ. שואלת הגמרא, אבל כן אומרים עליה על יציאת מצרים, זה היה בפני שבחוץ לארץ. אומרת הגמרא, יסוד מעניין שהמדרש, המחילתא והספרים, מדרשי ההלכה מרחיבים אותו. אומרת הגמרא, במגילה י"ד עמוד א', עד שלא נכנסו לארץ, כל העולם כולו קשה לומר שם. כלומר, כל העולם, הנס שמתרחש בכל העולם, גם במצרים, ראוי לומר הלל, ראוי לומר שירה. מרגע שנכנסו לארץ ישראל, אז התקדשה ארץ ישראל ונפסל מחוץ לארץ ולכן כבר רוב המשירה. פורים זה כבר אחרי שנכנסו לארץ וגלו מארץ. כיוון שהנס התרחש אחרי שנכנסו לארץ וגלו מארץ ישראל, באמת בפורים לא קורה מהלב.
זה כל החגים.
סליחה?
כל החגים היו בחיים, לא?
נכנסו לארץ, אבל נכנסו לארץ, לא בשבועות ולא בסוכות. חגי יחיד שוב הארץ, חנוכה. חנוכה זה מוכר של אדם. נתקם במועד העבודה. אבל נחזור לעניינים. אז מרחיב על זה גם הספרים וגם המחזה. הם אומרים כך. יש הרבה דברים שתלויים בבחירה. כל דבר שתלוי בבחירה, אז אנחנו מפעילים את היסוד שאומרת הגמרא במגילה. למשל כתוב על ירושלים וכן על המקדש, לשכנו תדרשו ובאת שם. מה זה לשכנו תדרשו? עליך לחפש, עליך לשאוף, עליך לבחור מקום. ברגע שנבחר מקום, זה מקום נקרא בית עולמים. כבר אין במות, אין משכן, אין שום דבר. זה מה שיש. אבל עד שנבחרה ירושלים, עד שהתקיים שכנות דרשו בת השמה, אז יש במות ויש מקומות אחרים והכל אפשרי. אותו דבר מלכות. מי הוא המלך? המלך שהוא בחיר השם? זה דווקא מלך מבית דוד. הוא נבחר, בהתחלה נבחר שאול, נדבר עליו, אבל מי שנבחר בסופו של דבר זה דוד, ששמואל בחר בו ומשך אותו, כל המעשה שמתואר שם בספר שמואל, שבביתו של ישי הוא קיבל לברוע שיש שם מישהו שאול למלך, ובסוף זה דוד המלך. הוא נבחר. ברגע שנבחר דוד, כבר אין לכאורה לגיטימיות, אין תקן, אין אפשרות למלך, הכומר למלך גמור משבטים אחרים. עד אז עוד יש, אחר כך מנו, זה התירוץ, איך שמואל משך את שאול. הרי לא יעשו שבט מיהודה וחוק ברגליו, זה נאמר עוד על ידי יעקב אבינו. אז איך שאול יכל להימשך במלך על ידי שמואל? אז זה אחד התירוצים. מפני ששאול היה לפני שנבחר דוד, לפני שהייתה בחירה, שאול לא הייתה בחירה מיוחדת.
בסדר,
שופטים הם לא נכים. כי בזה, בקרבות הרם הם מלאים, כתוב ששמואל היה יכול להיות לרם. ולכן,
יש כעס.
ישראל בא לשמואל ואומר, אני מוציא ממך. אז אומר את הגמרא בסנהדרין, זה גמרא מחלקת מים באופן מעניין. כל האדם יש כעס, הרי כתוב סוד תשים לב. זה בפרשת שופטים מספר דברים. אותה גמרא, שזה תלוי איך אתה מבקש. כתוב בגמרא בסנהדרין דווקא תניא רבי אליעזר אומר, זקנים שבדור, תלמידי חכמים, כרוגל שכבר אמרה לנו מלך לשופטינו, אבל עמי הארץ שבהם קלקלו, שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו בקרצונם רצו מלך כוכל הגויים. ואילו תלמידי החכמים והמכוונים, הם באמת רצו לקיים במצווה. עכשיו, בכל אופן, השם שמואל מדוכא בזה. השם אומר לו, לא אותך מעשו, אני עושה לך, אלא אותי מעשו. הם רצו, בכלל, הם לא רצו את מלכות השם. אתה, שמואל, חושב את עצמך לראוי למלק, אתה צודק, אבל תדע לך שלא, אל תגר את זה מגש, למה אתה צודק? כי גם שופטים שנהיים וצדיקים כמו שמואל ראויים להיות מלק. ולפי זה השאלה שלך קצת במקום, למה עוד מעט בקרה זה מלק. אז כנראה, אחרי שישוע נבחר, אז גם... אדם הישוע נבחר לעצמי מיוחד, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שהקדוש את הישוע, ושמע, ושמע את הישוע. אבל אין הקדם כזה, בקנס הוא משם את יהודה. הוא כן העולים, אבל עוד שעובדים על זה משם את יהודה. נהיה בקנס הוא עולם, כתוב שם נהיה בקנס הוא עולם, בסקותו המשפעה, הוא נהיה את התורה של יהודה. 3,000 הלכות משתיים, ובמי הלכות של השם הלכות, עד שבא רבי מקנס, והמסירו כתובה. טוב, בכל אופן נעזור לענייננו. אז למה שאול לא נחשב כהדרה, לא יעשו השם מילה בוקד בין הגדרה? מפני שעדיין לא הייתה בחירה ממשית, שאול הוא לא נחשב לבחירה במשפחה. הוא לא נחשב לבחירה המתאימה לנבואה של יעקב, לא יסור שבט מיהודה. כן, לא כתוב לא יסור שבט מיהודה. אבל אצל בית דוד זה מתקיים, מתקיימת פה הנבואה של יעקב אבינו. וכיוון שכך, כבר נפסלו שבטים אחרים. זאת אומרת, מכאן ואילך כבר אי אפשר למנות מלכים לכל השבטים אחרים. וזה שירובעם כן התמנה, זה שוב היה הוראת שעה של נביא, של נביא השם. תופה שלא יחטא, אחרי שהוא חטא, בתום המינוי שלו במופר. עכשיו, כך יוצא מהמדרש הזה. על כל פנים, הבחירה היא גם בירושלים, גם בארץ ישראל, גם בעם ישראל כמובן, גם במקדש וגם בבית דוד. כל אלה הם בחירות. ברגע שיש בחירה, זה פוסל את מי שלא בחר. אם אין בחירה, אז הכל הולך. ברגע שיש בחירה, זה יוצר מצב אקסקלוסיבי. אקסקלוסיבי פירושו אדם מיוחד ואחרים בחוץ. אקס, אם לא נמצא את זה טוב. זה מה שקורה במידה של מדי. עכשיו, כן, ברור שמרדכי, שלא נכנס לארץ, כן? אז הוא נמצא בגלות וכבר נבחרה ארץ ישראל. אז מילא מרדכי לא יכול להיות נחשב למלך, אלא בשביל משה כן נחשב למלך כיוון שהיה בארץ לארץ. והסיבה פה שמרדכי לא יכול להיות מלך בחוץ לארץ, זה כבר כתוב בקבלה פרשים, אין סיבור, אין קהל, אלא בארץ ישראל. וכיוון שאין קהל ואין עם ואין סיבור בחוץ לארץ, אז אין מלך בלא עם. זה לא שמרה בבשר המצוות. המלך מקבץ את העם ואין מלך בלא עם. עם לא נקרא, עם ישראל לא נקרא עם כאשר הוא בגלות. הוא עתיד להיות עם, כשהוא יעזור לארץ ישראל. כאשר צריכים להמשיך צמיחת גולתנו, נזכה להחריץ צמיחת גולתנו לידי המשיח, כאילו הכנה, כאילו עליית מדרגות, לקראת שנייה. קבוצה עם ישראל נחשב לתפוסה ומפורד בעצם, לא מבחינה טכנית בכלל. הוא לא נקרא דבר גובש, מי שמגבש אותו כמו לידה דוגמה באלמה, מה שמחייב בחנה חתיכות של עיסה, זה שהכלי מצרף אותה. אותו דבר מה שהופך את עם ישראל לישות לאומית מגובשת, זה יותם בתוך ארץ ישראל. כל עוד הם לא בארץ ישראל, הם נחשבים מפוזרים מפורדים. תורה גם יכולה קצת לצרף. זה כתוב ברמב"ם בהקדמה, שרבי דוד הנשיא חיבר את המשנה, כדי שהמשנה תלווה אותם כאשר הם יתפזרו ויתפרדו, וזה באמת לא רק המשנה, אלא גם הפירושים למשנה, הספרי ספרה, במיוחד התלמוד הירושלמי, עוד יותר התלמוד הבבלי. רק כאשר גם הכיבוש הזה דרך התלמוד כבר התפורר, וזה היה בימי רבי דוד הרבשי, אז כבר נגמרו מעתיקי השבועה, 40 דורות, וזה כבר היה מצב חדש, מצב מורחב. על כל פנים, אנחנו רואים מה, כלומר, אם תהיה אוטונומיה, אני לא יודע אם אצל מרדכי הייתה אוטונומיה, אבל אצל יוסף הייתה אולי אוטונומיה, לגושן, ארץ גושן אולי הייתה אוטונומיה. וכולם שם יהודים, אף על פי כן זה לא נקרא עם ישראל. אז אתם יכולים להגיד לכל האלה שמהחברים שלנו שגרים בארצות הברית או גרים באירופה או בכל מיני מקומות, במיוחד אחינו החרדים שהעלייה לארץ אצלם משום מה זה לא באג'נדה, כן, אתם אפילו לא עם ישראל. אתם לא עם ישראל, אין עם ולא בחוץ לארץ. ובארץ ישראל, למרות שהרמב״ם הוא המקור לשאלה של נטולה קרתא וסתמא, שהוא לא מונה מצוות יישוב ארץ ישראל, הרמב״ם היה ציוני גדול מאוד, דיברנו על זה לא מזמן. הרמב״ם כותב שאין אפשרות של קידוש החודש אלא בארץ ישראל, כן? ואם לא יהיו יהודים בארץ ישראל, אז יתבטל קידוש החודש וגם יתבטל הלוח. אותו תאומה הוא קורא לזה. לא יהיה מצב כזה שלא יהיו לארץ ישראל. תמיד תמשך הישוב יהודי בארץ ישראל. עכשיו אומר הרמב״ם, ככה משחור מה אומר זה לשיטתו, אומר המשחור מה זה לשיטתו, שאם רוצים לחדש את הסליחה, סליחה זה תפארת ישראל, זה האלוקיות של עם ישראל, סליחה ממשה רבינו, כן, מעמד הר סיני, רוצים לחדש את זה, זה צריך להיות על דעת חכמי ארץ ישראל, לא חכמי חוץ לארץ. למה? כי בארץ ישראל תמיד קיימת ה... קיים הפוטנציאל, אם לא מעט פני השטח, לפחות מתחת לפני השטח, של תחושת אלוקים, תחושת תורה, תחושה בכלל, וגם אם זה לא קורם עור וגידים, זה בפוטנציאל דבר אפשרי, רק בארץ ישראל, ולא בחוץ לארץ. זה מאוד מעניין. על כל פנים, הדברים הללו הם חלק מהמציאות שפורים, שמח לעומת פסח. פסח זה כדור, פסח זה כדור שמונה, פסח זה ניסים שכל העמים מסביב הסתעזו, כן, זה נכון בשירת הים, מבחינה הזו של פלשת, אז נראה לו זה אדום, אלה מועבים זה מורד, נמוד בו כל יש וקנן, כל זה קרה ביציאת מצרים, זה נס שהיים גדולים ממנו, ראתה שפחה על הים, ושאורה נזכיר בגבוזי ונבואתו. כל זה היה ביציאת מצרים, זה הנס הגדול ביותר, הנס הגדול ביותר של עם ישראל חווה, למעט מעמד הר סיני שזה מעל הכל, אבל נס היסטורי כאילו ממשי זה קריאת ים סוף. והמושג הזה שקריאת ים סוף הוא נס נגלה. והשלב הזה נאמר גם בחיי רבנו לעולם, ובשלב הזה משה רבנו נהיה מלך. כן? מדוע? כי כשיש נס גלוי בחוץ לארץ וכל עם ישראל בחוץ לארץ ולא התקדשה ארץ ישראל, אז בעצם יש לנו מלך. לא זו בגלל שמשה הוא מלך, כתוב שמשה היה ראוי להיות משיח אלמלא הוא חטא ונמנע מהם להיכנס לארץ ישראל. אבל משה היה זוכר להיכנס לארץ ישראל ולא הייתה גלות אף פעם. זאת אומרת, היינו נמצאים במציאות של גאולה שלמה על ידי משה. למה? כי כל העולם כולו אז היה הופך להיות ארץ ישראל. השם בית דוד ומשה משיח, בית דוד לא מתאים לעשות, הוא מתאים לתקן את כל העולם, לא רק את המסער, בהתחלה את המסער, ואחר כך היה בית השם נכון לנר גבוה, והיו כל העולם, וזה התקיים קצת בימי דוד ובמיוחד בימי שלמה, לכן נראה, בבת שבע, במלכת שבע, כל אלה באו להתייעץ ולהתפעל מהחוכמה ומהכוח של שלמה, יש דעה של שלמה מלך על כל העולם. בקיצור, אז כל הדברים האלה לא יכלו להתקיים של פורים, אז אנחנו רואים שאנחנו הולכים מהקהל אל הכבל, שבפורים ההצלה הייתה יותר גדולה. ניצלנו ממוות לחיים, השם כן בפסח, מעבדות לחירות בלבד. יש כאן בחומר. ואף על פי כן, זה הכל באסתר, הכל באיתקסיה, כן? ורקעתי עבודה חשובה שלנו. וגם השם כן בפסח, זה כבר זמן חירותינו, זה כבר משהו אחר לגמרי. עכשיו, בגישה הזו, בכלל הזה, אנחנו ננסה גם להסביר את המחלוקת המפורסמת בין הרמב״ם והרמב״ן אודות ההבדל בין מלכות בית דוד למלכות ישראל. הנתון הוא שהמלך הנבחר זה דוד ואחר כך צאצאיו אחריו. ומי המשיח? משיח יהיה משיח בית דוד, לא משיח בית יוסף, למרות שנזכר משיח בית יוסף. על זה יש מדרש נפלא שגם הזכרנו שבשולחן הזה כתוב במדרש שם הגדולה לאה, שם הקטנה הגדולה, הבת הגדולה של יעקב זה לאה, הבת הקטנה זו רחל. ועל זה אומר המדרש כאן, גדולה שהיא גדולה במתמותיה. מה זה במתמותיה? במורשת שהיא מתחילה צאצאיה. ורחל קטנה, היא קטנה במתמותיה, היא מתחילה מורשת יותר מצומצמת. מה ההדגמה של הדבר הזה? ההדגמה היא גם אצל לאה. מה יוצא מלאה? יוצאת מלאה כהונה, יוצאת מלאה כהונה מלוי, מהארון ובנה, ומלכות משבט נבי, שבט נבי ובנה. כל זה מהודעה ולוי שהם הבנים של לאה. ואילו לכם, מי הבנים של רחל? יוסף ובנימין. וכל אלה הם לשעה. יוסף לשעה. הוא הצעיר שבשבטים שנפטר, מלכותו היא מלכות מוגבלת ומשנה למלך מצרים, לא מלך כמור, למרות שכתוב רק כיסא הגדר ממכה, אבל בכן, מחייה של אחד מכה, הוא הכל, אבל בכן, אולי הוא הולך לעזוב את מצרים, בלי רשות של פרעון, כדי לקבור את אביו, בעצם רשות מיוחדת, והתחכמות מיוחדת עם פרעון, שהוא אמר, אם אתה לא תתן לי, נצטרף לפמליה לקבור את אביב בארץ הקנה, בארץ ישראל, אז אני אגלה שאני יודע השפה שאתה לא יודע, שאני יודע שום הקודש שמריף את הלב. זאת אומרת, אם מלא הלחץ הזה, אם מלא המניפולציה הזו, אז הוא לא יכול אפילו לצאת, זאת אומרת, הוא לא מלך, הוא מלך מוגבל, גם בשנים וגם בכל שם. אנחנו רואים אותו דבר שאול לשעה, כן? ושוב, זה לא רק בזמן, מלך הוא מלך רק שנתיים, זה לא רק בזמן, אלא זה גם בכוח שלו, כתוב דוד בשניים ועלתה לו, ושאול מאחד ולא עלתה לו, ומתחיל את הכל ששאול כבר קרב לאובדן המלוכה מידיו. ואילו אצל דוד חטא פעמיים וחטאים על הכל היותר חמורים, ואף על פי כן הוא חזר בתשובה, השם קיבל את תשובתו. אצל שאול זה לא הלך. וזה גם זמני מבחינת השנים, זה גם זמני מבחינת הכוח. זה עוד יותר זמני שאין לו המשך, לכהונה יש המשך בין בני אהרון. בית דוד כתוב יש המשך, אנחנו לא נצא יצא מלך המשיח. ואילו אצל שאול אין לו המשך, אין לו המשך משמושת אולי שם מהשפחה, אני חושב, בכל פנים זה גם היה משהו קצר ימים, למעשה היה לא המשך, אבל יש מרחיבים את המדרש
ביהושע.
אבל על כל פנים לה שום דבר. אבל יש מדרש אחר שמרחיב את זה גם כן, ירובן משה, כי אחי העולם של המנוחה תיקרה מברכתך, אם לא תלך בדרך השם, הוא לא יפה. כי בביטוי שמשאיר טעם רק קצת רצו לרוב אחד ולא לכל אחד לפי שהיה בטל בתורה ותתפס למלכות ולכן קצת חבר מסעדים דרשו אותו דבר אסתר, אסתר ראשונה כלומה וכלום הזהב וכמה של החשבות זאת אומרת, הכל מסתיים בו ללא המשך, מאוד תפרת שממשיכה, הכל נחתך, הכל מוגבל. זה בניה של רחל. מדוע זה קרה? אין לו מקום להסביר את זה, אבל לפחות שלא תישארו בסקרנות כל כך. אצל רחל יפה את בחוץ ויפה את בפנים. הכל יצא לאור. זה כמו איזה אנרגיה אדירה, איזה נורה חזקה מאוד, שהיא גם נשרפת מהר. כן? כי יש שם אנרגיות אדירות, גם בפנים וגם בחוץ, ודבר כזה הוא מתקלם. אצל לאה הכל כאילו עתידי, עם אלה הרכות, המצב שלו לא ברור. אצל לאה יש מושג של תשובה, כן? יהודה מקימו לה של תשובה, דוד מקימו לה של תשובה, וגם הראשון שמכוחו נולד דוד מקימו לה של תשובה. הכל התקשר ללאה. וברגע שיש כוח של תשובה, אז הדבר יכול להיות מצחי. אז הכוחות הן הכוחות שהן מתקלים, נגמרים ויוצאים לאור. גם יפה בחוץ כמו לכן. אז כך שזאת שאלה אחרת. עד כאן לגבי ההבדל בין רחל ולאה. אבל לענייננו, מה אנחנו רואים מכל הדברים הללו? אנחנו רואים מכל הדברים הללו שבעצם גם משכן שילה כתוב, זה לשעה. גם משיח בן יוסף הוא לשם, נהרג. אם כי כתוב ביחזקאל, הוא לא סתם נגמר, כתוב היה עץ יוסף אחד ועץ יהודה אחד, והיו להקנים בידיך. אז פרשו של דבר, שהכוח של יוסף שהוא למחייה, כאילו תורם את יכולותיו לכוח של בן דוד ושבט יהודה, וזה בא בסופו של דבר משיח בן דוד. משיח בן יוסף לא מתקיים. ושם הספר מתקיים. שזה אני תמיד מדבר על זה, הרב קוק כותב באיגרת שהרצל על התנועה הציונית זה מכינה משהו בנוסף. הוא לא מזכיר את הרצל בשמו, אבל זה הספד בירושלים, באיגרת המפורסמת. ולמעשה לפי דברי הרב קוק יוצא, שחס וחלילה מדינת ישראל שהיא בחינה של התגשמות ה... לפחות כראשית צמחת גולתנו של החזון, אז זה יהיה כמו משה בן יוסף, זה יעריק חלילה, זה יעריס חלילה, בשנת ה-70 נאמר דבר כזה, זה פשוט קוראים להתפקות. אני חושב על העומק הפרושו, שהכוחות האלה שאנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל בראשית צמחת גולתנו, שזה מעין כוחו של יוסף, שזה גם כמשהו מוגבל, משמעו לשעה, לא נצחים, כן? הכוחות האלה, הם לא הולכים לעבדות, אלא הם מצטרפים בבוא הזמן, בבוא העת, לכוח של משיח בן דוד. הבחינה של משיח בן דוד זה שונה לגמרי מהבחינה של משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה עם כוחות מוכנים, זה משנה למלך מצרים, זה בחינה של שימוש בחן, ביופי, בתקשורת, בכוח חלבון, בכל אותם הדברים שמטבע עובר לסוחר בעולם הטבע, בעולם הגדול. אנחנו גם כותבים את זה. אבל מבחינה של יהודה ומשיח בן דוד, זה גם לבדד ישכון בגויים לא יתחשב. זה משהו שהולך בצורה טהורה יהודית, בלי כל קשר ובלי כל ניסיון למצוא חן או להשתלט במשפחת העמים וכו', אין אום, אין יונית צוות, אין אסקו, אין הסכם שלום. אנחנו בעזרת השם נמלוך, אנחנו נקרב את אומות העולם. היה השם נתך על כל הארץ, ברם לא יהיה השם אחד לשמוע כאן, זה כולל לשמוע את הרסה. זה הדבר הזה יהיה גם כן אומות העולם. אבל זה יהיה מהעוצמה היהודית, השורשית והתורה, של מלכות יהודה של בית דוד, שזה ילדים לבוא ויוסף בפני עצמו, לא יכול להפסיק מעמד. אלא בהצטרפות, בהעברת כוחותיו, אל בית דוד. עכשיו, בוא נעבור קצת על המחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן בקשר למלכות יהודה ומלכות בית דוד. הדבר הזה אפשר להתחיל מכמה נקודות, אבל אולי ניקח באמת את התוספות בסנהדרין. התוספות בסנהדרין כאן דנה על הגמרא, כששמואל אומר לעם שרוצה להקים מלך, אז הוא אומר דברים מפחידים. מלך ייקח את בנותיכם לשפחות, את שדות שלכם, ואת הבחוריה עבדים, לחילותם, כל מיני דברים. אז יש מחלוקת בגמרא, שמואל איים עליהם שמלך עלול לעשות את זה, כאילו שמלך ישכוח, הוא עלול למחול בתפקידו ולהשחית את עוצמתו, או שיש באמת למלך זכות ורשות לעשות את הדברים. הרמב"ם פוסק שיש למלך רשות וזכות לעשות את הדברים. הרמב"ם גם כך עניינים אלה שפוסקים את הדברים. זאת אומרת, יש למלך בעצם כוח מלך פורץ, גדול המלך עושה כל מיני דבר. הרמב"ם פוסק את זה לא יהיה. נדבר על זה ארבעה פרקים לפחות. עכשיו, שואל התוספות, אם מלך מותר בו, מה זה שמלך מותר בו? יש רשות למלך לפרוץ גדר ולעשות את כל הדברים הללו שהם נכון נשמעים ראשון. לא ראשון בין שווים אלא הוא מעל לכולם. הוא יכול לעשות מה שהם מגבלות מסוימות, אבל הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים. שואל התוספות, ואם תאמר, למה נענש אחאב על נבות הישראלי, לא רצה למכור לו את קרבו, ואחאב נכין לו? יש למלך, זה חלק מהזכויות של המלך. אם אין לו רשות, אין לו היתר לזה, אז הוא עשה פה דבר עבירה. אבל אם אתה נוקט שיש למלך רשות לעשות את הפעילויות האלה, אז אחד מהם זה להחרים נכסים. אז יש לזה כמה תירוצים בתוספות. התירוץ האחרון בתוספות, פרשת המלך לא נאמרה רק על המלך שנמלך על כל ישראל ויהודה ומעט המקום. לאחר לא מלך על יהודה וגם לא מלך מעט המקום. אגב, התוספות קצת מעניין, התוספות לא אומר את המילה המפורשת בית דוד, שבטים אחרים אחר לא היה אבו בית דוד, אבל הוא כן אומר שבט יהודה, כשהוא מתייחס למה שיעקב אמר, יעקב לא דיבר על דוד, יעקב אמר לא יסור שבט מיהודה, זה כולל לא רק את בית דוד, בפועל זה כולל את בית דוד, אבל למעשה הוא דיבר על שבט יהודה. וזה כולל גם מלוך על כל ישראל, כן? וזה כולל מעט המקום, כלומר נביא. כל הדברים האלה לא התקדמו באחר. אם הדברים לא התקדמו אחר, אז מילים אחרות, אחר לא היה מלך. מלך מותר בו. מלך מותר בו אם הוא מלך. הוא לא היה מלך. ההגדרה של מלך זה לא מתייחסת ולא מכסה את המקרה של אחר. זה מה שתירוצה אחר שתוסות. תוסות כנראה מסתפק בזה, כי עובדה שאומר עוד תירוצים, וכולם שתוסות אומר כמה תירוצים, כולם שהוא מסתפק מהו התירוצה האמתי. אבל בכל אופן זה התירוצה אחר, ותירוצה אחר יש לפעמים משקל נוסף. הרמב"ן, גם הולך עם התוספות, הרמב"ן אומר במפורש, אולי אז יושבת מילדם חוקים בעברה, לשום דבר זה אסור. הרמב״ם חולק על זה. הרמב״ם אומר זו נבואה. יש בזה משהו. אבל זה לא אוסר על מלאכים משפטים אחרים. זה מה שהרמב"ם כותב במפורש בפרק א' הלכות מלכים. נביא שהעמיד מלך בשער שופטי ישראל, אצל אחד לא היה אף אחד נביא, אבל אם נביא עמיד שם מלך בשער שופטי ישראל, כמו שמואל, או כמו אחיה של אבי שאיבד את ירובעם, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה, כן? זה גם לא יקיים אצל והמצווה במלחם מלחמות השם הרי זה מלך וכל מצוות המלכות מועדות אף על מי שעיקר מלכות לדוד יהיה לבדם ורמב"ם מסכים שעיקר הוא לדוד שהרי אחיה שלוני ימין ירובעם ואמר לו בלב שמוע תשמע את כל אשר מצוותך ובניתי לך בית נאמר כאשר בניתי לדוד. דוד הוא המודל, דוד הוא המקסימום. אז יהיה גם לירובעם משהו דומה. אמר לו אחיה, ולבנו אתן שבט אחד, מי זה בנו? זה רחבעם. למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני ירושלים. זאת אומרת, לא תתעסק המלכות ממנו. מלכי בית דוד הם העומדים לעולם, שנאמר כי שכר יהיה נכון לעולם. אבל שיהיה לעולם, הם לא יהיו לעולם. היום אין לנו מלך בבית דוד. אז באמת, כן, להבדיל מיליונים מיליוני הבדלות, זה חלק מהתיאולוגיה הנוצרית. הם טוענים שאותו האיש הוא בית דוד, והם טוענים שהוא כבר מושיע את העולם. זה חלק מהוויכוח המפורסם שהרמב"ן עם המאמר פבלו קריסטיאני וברצורה, שהוא אמר, הנה הייתי המשיח, וזה חלק מהטענות, הנה יש לנו... איך אתם אומרים שיש לכם מלוכה לנצח? אין לכם לא רוצה, למה יש מלוכה לנצח? כי אותו האיש בבית דוד הוא כבר משיח, אנחנו נמצאים בימות המשיח. זה הרמב"ן ענה לו בלעג, ניצח בנוקאוט בוויכוח הזה. הוא אמר לו, זה נקרא ימות המשיח? לא, כתוב שאנחנו נסתכלו במלחמה. אנחנו כל הזמן במלחמות, אנחנו כל הזמן... האם זאב יכול לבוא עם כבש ומלאר יכול לבוא צוגדי, כל הדברים האלה קיימים. איך אתה אומר דבר כזה נדאג שהמשיח, בימות המשיח, הוא ניצר בפיקוח, המלך שחיבב אותו, המלך ג'יימס השני, חיים השני מברצלונה, היה סיבל לו באותו לילה ספירה שתבריח אותו מחוץ מגבולות ספרד ואז מגיע לאיזה סער כי יש דבר יותר מסוכן מה שנפסים בריכוח עם תמר עם הנוצרים וזה לנצר מלך הבינה לכן ברח והציל את נפשו בכל אופן, זה הנושא בית דוד יהיה לו עולם, מה פה שיהיה לו עולם? מה שזה יהיה בפועל אלא הדברים האלה גם אם יעלמו הם יחזרו למקומם ויש גם אותם ראש הגולה הילל ובנה לכן באמת השם מפרש לא יעשו שבט מיודעה אבל השם שוק כלומר זה שכוח השלטון של ראש הגולה ומחוקק ברמה זה הנשיאים המחוקקים זה הילל ובנה והילל וירח הנשיאים של הסנהדרין זה גם סוג של שלטון, כל זה היה מבית דוד. בכל הכבישות יהודה עליו מבית דוד. אבל אחר כך כבר אין רשגות, אין רשגות, ואין לנו נשיאים, כן? אז הכל נעלם. אבל זה יתחדש בימות המשיח. יש דעה שהמשיח אפילו לא יצטרך משיכה. מסביר אני באוריות, מפני שבעצם, בכוח, בפוטנציאל, יש כל הזמן שמורה המלכות לבית דוד. הוא אומר עוד יותר מזה, יש קושיה גדולה. אם אתה אומר שאצל מלכות ישראל, בכלל את מלכות, כפה שבית הרבה, אצל הרבה יש מלכות, אז לכן הרבה לא קשה על שאול. אבל לפי הרבה הוא עצמו מקשה על שאול. אז הרבה מנה שברגע שזה ניתן לדוד, אז כבר לא יכול להיות שאול. זה כמו הרעיון של התחילה. אבל מאירי מאוריות אומר תירוץ מאוד מעניין הוא אומר ששמואל כעס הוא ידע שהמלכות צריכה להיות לשבט יהודה אבל צריכים למצוא את האדם לא היה בנמצא ברגע שהוא עם ישראל בא אליו דרישה למנות מלך, לא היה נמצא אדם ראוי בשבט יהודה שאוכל להיות מלך. אז בדיעבד, אם אין שאול היה גדול אדון גדול, היה משלמו ומעלה גם בנתניות וגם בהופעה חיצונית, בכל הבחינות, כמו רחל אמנו, יפה בפנים, יפה בחוץ, בפנים בכוונה ברוכניות ובמידות, אז משלמו ומעלה, אז הוא שם את הכתר על השאול. אחר כך, אבל הוא כעס, למה אתם דורשים ממני מלך כאשר אתם יודעים שגדול אדון היום הוא לא שבט יהודה? זה היה הכעס שלו בשדה העם. ולכן, מסביר המהיר, מסביר המהיר. ולכן הוא מנהג שאול בתור עוצר, יש מושג של עוצר, כמו איטליה הייתה עוצרת ליואש. עוצר זה מעלה מקום אבל בדרגה יותר גבוהה. זה ריג'ל, כלומר אדם שהוא למעשה שומר את המלכות בשביל את הילד שיגדל או בשביל הערך שבו יש חינוך או כיוון או התפתחות, זה בעצם היה מעמדו של שאול. נמצא לפי זה, אומר המהירי יסוד נפלא, נמצא לפי זה ששאול בעצמו נחשב לבן דוד. הוא העוצר בשביל אותו מלך משבט יהודה, מבין דוד, בשביל דוד, שאז השם ינחה את שמואל ללכת לישי, ובמשפחתו של ישי הוא מצא, הוא בחר פינס את דוד. ודוד נמשך עוד בחיי שאול. דוד עוד נמשך בחיי שאול. בכל פנים, אבל שאול עצמו לפי המהירי הוא כבר חלק כאילו משבט יהודה, כאילו הוא בגדר של שליח, בגדר של עוצר המהירי. הרמב"ן אומר, ברגע שיש שם דוד, אסור כל עוד אין את דוד, עוד מותר בראש משבט אחר, שואה, שאול וכו'. שם, אוקיי? עכשיו, אומר הרמב"ם הלאה. אין מושכים מלכי ישראל בשמן המשחה אלא בשמן הפרסים, ואין מביאים אותם מירושלים לעולם אלא מלך ישראל מזרע דוד, ואין מושכים מן הזרע דוד. זאת אומרת הרמב"ם גם מסכים שיש הבדל בין זרע דוד לשם מלכים, אם כי הוא נותן תוקף למלכים גם משפטים אחרים בתנאי שזה יהיה דוד, כן, אבל המעמד שלהם הוא פחות, לא שמן המשחה, שמן הפרסמון, כן, והוא כותב בפרק ב', אם נכנס המלך לעזרה, עזרת ישראל, והיה מזרע דוד יושב, שאין ישיבה בעזרה, אין על מלכי בית דוד בלבד, שתמור ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. זה מאוד מעניין. למה אין ישיבה בעזרה רק למלך בית דוד ולא למלכים אחרים? אני חושב שהפתרון לדבר הוא בספר עבודה. בספר עבודה רמב"ם כותב אחרי הלכות בית הבחירה, הלכות כלי המקדש והעובדים במקדש. זאת אומרת, העובדים במקדש, מי עובד במקדש? הגמונים והאבים. הגמונים והאבים שעובדים במקדש הם כאילו חלק מכלי המקדש. ומה זה מתבטא? אז כותב שברמב"ם בתחילת ספר, בתחילת העלמות, שאת כל אלה מושכים בשמן המשחה. שמן המשחה הוא מה מקדש את כלי המקדש, שמן המשחה הוא מה מקדש את הכהן, ואז הוא מוסיף, הוא מה מקדש את מלך מבית דוד. מלך מבית דוד, מלך משבטים אחרים זה שמן הפרסמון, זה רק טקס, זה אולי אפילו רק מדרבנן, אבל שמן המשחה זה שמן גדול, זה שמן שעשו לרקוח כמותו, זה שמן מיוחד מאוד, ובשמן הזה מקדשים גם את כלי המקדש, גם את הכהן וגם את המלך מבית דוד. לפי זה יש לנו הגדרה מיוחדת גם לדעת הרמב"ם, יש דין מלך גם במלאכים האלה שאתם מלאכים, גם לשאול, גם לממם, גם ליהוב וכולי וכולי, כן? אבל אין להם קדושת מלכות, אין להם הוד מלכות, יש כל מיני ביטויים איך להסביר את זה, כיוון שהם לא נמשכו בשמן המשחה, ושמן המשחה זה מבטא את הקדושה. זה מצאתי
דבר נפלא ראש. יש פה דושה גדולה בפרשת השבוע, וזה מסיים. שאלתי את זה כבר קודם. כתוב שמן למאור ובשמים לשמן המשחת. למה לא כתוב שמן לשמן המשחת? אז התירוץ הפשוט, שהשמן למאור, כלומר הגמרא, היה צריך להיות קטית וגרגרו בלוש הזית והטיפות הראשונות, כן? מה שהגיד שמן המשחה לא כתוב את זה, יכול להיות שזה לא חייב להיות ממש הקטישה הראשונה, הטיפות הראשונות שיוצאו מהזיתים. אשר מייחד את שמן המשחה, זה שמן המביא בו סמים לכל הסמים האלה. הראש, בתוספות הראש על התורה, אומר פה שורה אחת נפלא, הוא לא מסביר את עצמו, אבל זה משהו מאוד מעניין. הוא אומר, אתה יודע למה לא כתוב, למה לא כתוב שמן לשמן המשחה? אז לפי דברים אמרו, שמן המיוחד זה שמן המאור. שמן המשחה זה שמן הגר. לא יודעים מה זה שמן. אבל לא כתוב שביקשו את זה, לקחו את זה. לא יודע, אבל כל פנים זה פחות. ראש אומר, בדיוק ההפך. הוא אומר, שמן המאור, ואותו שמן המאור, ממנו לקחו את השמן גם לשמן המשחה. שימו לב, כל אחד שיש לו מזיים רגישות לפנימיות, מבין פה, מה זה היה שמן המאור? המנורה. המנורה זה היה כלי מאוד מיוחד. הכלי מסמלת את התורה שבאה פה, הכלי המנורה. המנורה מהירה, אור, אוריינות, אורייתא. כל ארצה מחכים ידרים שמנורה בדרום. המנורה מייצגת את החוכמה של המסיים. היא חוכמתכם ומתכם לידי העמים. כן? יש את כל הסמליות הזו במורה. ושמן המשחה הוא בעצם חלק מהשמן ומהאור של המורה. יוצא לפי זה שאנחנו מבינים היטב את חוכמת שלמה למשל. כן? איך זה בדיוק שהמלך הוא הרחם מכל האדם, למה לא נשיא הסמרים? שלמה אפילו לא נזכר כנס הזה. למה לא ראש הישיבה? זה חלק מהמלכות, חברת מלכות. הלב של המלכות. כל הדברים הללו, זה היו מצלע לפי הראש, שהשם על המאור, הוא היה גם החומר גלם של השם על המשחה. הנוסף הזה עושים את זה לאקסמים. נמצא תלמידים שבית דוד, גם לפי הרמב״ם, יש בה קדושת מלכות. ברגע שיש לה קדושת מלכות, אז הם לכן מבינים למה יש לו ישיבה בעזרה. לשבת בעזרה זה כאילו להיות חלק מכלי המקדש. זה להרגיש בבית בעזרה. אסור לך להרגיש בבית בעזרה. זה מקדש השם, אתה צריך לרתה, אתה צריך מורה מקדש. אבל אם אתה חלק מהכהנים, אתה חלק מכלי המקדש, וכל אלה התקדשו על ידי שמן המשחה, אז אתה מבין שגם בית דוד הוא בחינת חלק מהמקדש. ולכן באמת המלך הוא הבונה את המקדש. זה מצווה מיוחדת של המלך, כמו שהוא נלחם מלחמת השם, וכמו שהוא מוכן זרו של המלך, הוא הבונה, הוא אחראי על בניין המקדש. אז כל הדברים האלה, איזה מלך? מלך של ירושלים, שזה דווקא בית דוד, מלך משאר השבטים לא יכול להיות בירושלים. וזה באמת הייתה הקושיה של הרמב"ן, הרמב"ן דרך אגב כותב בסוף, ולמה נהרגו בית חשמונאי, לא נשאר מהם שרים ופלט, כלומר לא רק שהוא היה להם המשך, אלא הכול אומר מבית חשמונאי אני אבן אני, הוא כאילו אומר שהוא מהארץ, ועוד הוא רצח את כל המשפחה שלו, והוא התחתן עם יום חשמונאי, הוא רצח את כל המשפחה שלו, גם היא התאבדה, כפי שהיא עבדת בפואר והתאבדה, זה מפלצת. הוא היה עבד של בן חשמונאי. אז למה הם סחרו במרכאות לגורם כל כך מוכן? לפי שעברו על צוואתו של זקן. מי זה צוואתו של זקן? זה יעקב אבינו. כלומר, כיוון שהם ביטלו, לא יעשו שמן מידה פוגעים ברגליו, לכן הם נמשו, כי הם היו צדיקים, אבל הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידה וצדיקה, וכיוון שהוא נסר. לכן בן חשמונאי חפדו. הרמב״ם לא סובר את זה, הרמב״ם רואה את בן חשמונאי כהישג, לכן הרמב״ם כותב בתחילת הלכות חנוכה, בית שני, אז כתוב, היוונים הציקו לישראל, בסוף הוא אומר, וחזרה מלכות לישראל, רואים שזה חלק מהמלכות.
פעולה. הרמב"ם היה טוב, חזר בבית ישראל, כאשר זה מצווה לא עבר עבירה, כאשר זה בכלל לא היה מצווה, אם עברו הצבא, לפי הרמב"ם זה משהו אחר. יש עוד הרבה מעלרים בזה, אבל סימני נדס. אז יהיה אפשר שמתחיל ניסים גבוהים, ונזכה לעבור לפורים, שזה מבחינה של מוכרת, פסח, פסח לעניין הזה, העיגולה גבוהה, זה החינה של בית דוד, חינה של משה, חינה של בניין המקדש בירושלים, ניסד בגיון ניסיון, לכן כל יום יש מעבוד השמחה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.